שלום וברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם נפתח נושא מעניין שהוא החגים היהודיים, ונעמיק בנושא עם הדוקטור מיכאל לייטמן. תודה שאתה עמנו ומעניק מזמנך. נתחיל עם נושא החגים היהודיים. החגים האלה נקראים ימים נוראים בעברית. התרגום לעברית מסיבה מסוימת נקראים כמו ימי צל, ימי חושך. למה הם נקראים ימים נוראים לראש השנה ויום כיפור?
האמת שזה הכל איך שאנשים מרגישים. לפי חוכמת הקבלה זה לגמרי מקבל צביון אחר לגמרי. כל חג, כל יום, כל שבת, אפילו ימים כאלה כמו תשעה באב או עוד י"ז בתמוז ועוד ימים כאלו. אנחנו לא חושבים עליהם שהם ימים רעים. הם מסמלים לנו בעתיד, בעבר, בהיסטוריה שלנו, אולי ימים לא כל כך נעימים, מאוד לא נעימים, בעיות גדולות, אבל לעתיד הם כולם הופכים להיות לימים טובים. לכן תמיד תלוי איך אדם חי. אם הוא חי מהעבר, זה המון יהודים כך חיים מהעבר, כי הם לא יודעים על העתיד, אבל חוכמת הקבלה, שהיא כולה מדברת דווקא על העתיד, אז היא אומרת, עד כמה שיהיו לנו זמנים טובים, יפים, עד כמה שראש השנה זה ראש של שינוי לטובה, וכל הסליחות האלה שאנחנו אומרים לפני ראש השנה, זה כדי שאנחנו נרגיש שבאמת יש לנו טבע רע, ואנחנו צריכים לתקן אותו, ולתקן את הטבע שעכשיו מגיע הזמן ומצב, וההבחנות החדשות שאנחנו יכולים לתקן אותם, אז דווקא אנחנו נגיע לטוב. וחוץ מזה אחר כך מגיע לנו, אחרי ראשונה יום כיפור, שזה דווקא אדם שעושה חשבון נפש, עד כמה שהוא יכול לתקן את עצמו ולהגיע לדרגה כמו הבורא, כמו כוח עליון, למצב שאין יותר טוב ממנו. וזה הכל אפשר. ולזה מכוון יום הכיפורים. אז אנחנו בודקים מה עלינו לתקן, כדי להגיע למצב כל כך יפה, מתוקן גבוה. ואחר כך כתוצאה מזה מגיע לנו סוכות. שאחרי שאנחנו ביררנו את הכל וביקשנו על הכל להתקן, אנחנו עכשיו בונים נשמה, שהיא כמו סוכה מסמלת לנו נשמה. אנחנו בונים נשמה כללית, נשמת אדם הראשון, שאנחנו כולנו חלקים ממנה, ואם אנחנו מתאספים תחת הסכך שהוא מכסה אותנו, על כל פשעים תכסה האהבה, אז אנחנו מגיעים למצב שזה מביא לנו ממש שמחת תורה. זאת אומרת שאנחנו מתחברים עד כדי כך כולנו יחד, שהאור העליון שנקרא תורה הוא ממלא אותנו, ואנחנו מגיעים לתיקון. אז כל החגים האלה, אמנם שהם נקראים ימים הנוראים, אבל הנורא הזה זה מפירוש של גדלות, כמו שאנחנו מדברים על הבורא, כל הגדול הגיבור והנורא. הנורא זה הנורא הגדול. אז קצת אחרת ממה שהעמך חושב.
בהתאם לה, זה שונה מההרגשה הזאת שצריך להיות בזהירה, באיזה פחד, כאילו עשינו איזה רשימה שלא היינו ילדים טובים.
זה ימי שמחה, מפני שהבורא הוא הכין לנו כאלו תיקונים, כאלה כוחות, כאלה הזדמנויות, שאנחנו רק צריכים להשתמש בהם, ואז להגיע למצב שכל טוב.
קיבלנו שאלות מהחברים שלנו באמריקה הלטינית, והשאלה שלהם היא, מה ההבדל במשמעות החגים היהודים למי שהוא יהודי מלידה ומי שהוא לא יהודי מלידה? או מי שאינו יהודי?
כאן אנחנו צריכים שוב להיזכר מי זה עם ישראל. שזה לא איזה שבט מצפון דרום אמריקה, מאירופה, מרוסיה, מאפריקה, מאוקיאניה. זה אוסף של הרבה עמים שיצאו מהבבל כי רצו ללכת אחרי שיטת אברהם. אברהם זה היה איש בודד שאומר, אנחנו צריכים להתעלות מעל הטבע שלנו אם אנחנו רוצים לחיים הטובים. כי כל הרמה שיש בנו, זה נגרם אך ורק על ידי האגו שלנו. בוא אנחנו נתעלם מעל האגו שלנו, נהיה כאחים, באהבת לרעך כמוך, שממש כיפת האהבה תכסה אותנו, ואם כך אנחנו נגיע לחיים הטובים. אנשים שרצו, שהבינו אותו והלכו אחריו, הם נקראים יהודים, ממילה איחוד, שלהתעלות למעלה מהטבע שלהם, אפשר רק של האדם, אפשר רק בייחוד. לא להיות זרים זה לזה, אלא מאוחדים, אחים. ולכן הגישה הזאת, היא בעצם מוזמנת לכל אדם ואדם שבעולם. זאת אומרת, זה לא יהודים שכך הם קוראים לעצמם. הם קוראים לעצמם יהודים כממילה ייחוד, שהם מתאחדים יחד. אבל בעצם יש שם אנשים מכל 70 אומות העולם שהיו אז בבבל. לכן גם בימינו, לפי החוק שביהדות, כל אחד יכול להיות יהודי, שנולד צרפתי, ואומר, אני כן רוצה להיות כמו כל היהודים יחד בינינו, כדי להתעלות למעלה האגו שלנו לחיבור בינינו, אז הוא כבר יהודי. זהו. אבל הוא נשאר צרפתי, לא. הוא נעשה יהודי. זהו. זה לא כמו שבכל הדתות ש... אתה נשאר בלאומיות שלך, ואתה גם כן יכול להיות נוצרי, נגיד. לא, כאן זה ממש לא. כי אין אומה כזאת יהודים, אלא במשך הזמן אותם האנשים, שהם מדור לדור, מחזיקים את עצמם שהם רוצים להיות בצורה כזאת יחד, להשיג את הכוח עליון. אז לכן אנחנו מתייחסים עליהם גם כן לקבוצה הזאת, כמו לאומה, אבל בעצם זה לא אומה. אנחנו יכולים לבדוק לפי הגנים, אין גן כזה יהודי. אין. זה רק נעשה במשך הזמן שחיו אנשים יחד והתערבבו זה עם זה, אז מתוך זה יש לנו, אבל לא שזה שייך ליסוד של של הקבוצה הזאת. לכן אנחנו מתייחסים לכל החגים האלה, לכל המנהגים ששייכים לעם ישראל, שהם מוכנים לכל אחד ואחד. הם מסמלים לנו רק חיבור. שום דבר חוץ מחיבור, אין משהו שאובייני למנהגי ישראל.
אם המשמעות היא אוניברסלית, שזה חיבור וייחוד, אם כך, משמעות שכל האנושות אמורה להכיר את החשיבות של החגים היהודיים, או יישאר תמיד בתוך איזה נישה, איזה קבוצה יותר קטנה, ויהיה של הקהילה היהודית, או מי שלומד קבלה ומבין את המשמעות הפנימית של החג הזה.
הייתי אומר כך, קודם כל יהדות היא פתוחה לכולם, אין משהו סודי, ספרים אפשר לקנות בכל מקום, לשאול אפשר את כל אחד, להצטרף אפשר וגם לצאת אפשר. לכן זה לא איזשהו בין חברה סגורה שיש שם משהו שמיוחד, איזשהו תקסים. אני הייתי בכמה מקומות בעולם איפה שנתנו לי להיכנס, ואפילו צילמתי קצת, נתתי להם הרצאות וראיתי נגיד אלה של כמו באיטליה ובגרמניה, בכמה מקומות שהיינו אצל הקבוצות למיניהם.
מייסונים.
מייסונים?
כן, זה מסונים. בצורה, בכל מיני מסונים שונים. אז אפילו יש לנו בארכיון. גם מהרצאה שנתתי, גם מצילומים שעשינו אחר כך. ויש כאלה הרבה בעולם. קבוצות סגורות שאי אפשר להיכנס לשם. ביהדות אין דבר כזה. אין דבר כזה שאת לא יכולה להיכנס לבית הכנסת. נו, אישה, גבר, זה הבדל. אבל בעצם לא. הכל כתוב. יש רק דבר אחד לא כתוב. בצורה הברורה. והיא חוכמת הקבלה. והיא לא כתובה, אני דווקא עוסק בה. אז אני יכול להגיד לך. שהיא פתוחה לגמרי. לכולם. אבל הבעיה היא שאדם לא יכול להבין אותה לפני שהוא משנה את עצמו. ורק במידה שהוא משנה את עצמו, מתחיל להיות עיניים נפתחות. ואז הוא מתחיל לראות, לשמוע על מה מדובר בפנימיות היהדות, בעמקי היהדות. ולפני זה לא, אפילו יהודים לא יודעים. לכן להגיד שזה משהו סגור, לא. זה לא איזה מועדון סגור, סודי, שלמה שם אי אפשר שיכנסו. דווקא ההפך, פתוח לכולם. והעובדה שהארגון שלנו, בני ברוך העולמי, פתוח לכולם. ויש לנו מכל הסוגים, מכל העולם, כל מי שרוצה, אפריקה, אסיה, אוקיאניה, צפון דרום אמריקה, אירופה, אנחנו לא בודקים אף אחד שמגיע אלינו. יכול להיות נאצי, יכול להיות כזה אנטישמי, יכול להיות לא... תבוא, אתה רוצה להכיר, בבקשה. לכן, דווקא, אני חושב שאנחנו עושים הכל כדי לפרסם לכולם מה זה.
Precisamente hemos recibido preguntas de todo el mundo.
שאלות מכל העולם דובר ספרדית, ואחת השאלות היא, מדוע אם אין זמן ברוחניות, יש תאריכים ספציפיים בלוח שנה שמגדירים אם כך מתי חוגגים חגיגות כמו ראש השנה, יום כיפור, סוכות, אם רוחניות לא קשורה לזמן?
שאלה טובה. הייתי אומר כך, קודם כל, העולם שלנו הוא עולם חומרי. ולמעלה ממנו עולם הרוחני, עולם הכוחות. ואצלנו זה עולם החומר. אז העולם החומר הוא מנוהל על ידי הכוחות. כן? שפועלים מלמעלה, מלמטה, מצדדים, בתוך החומר פועלים, מנוהל על ידי הכוחות. שהייתי אומר שאפילו החומר בעצמו זה צירוף הכוחות. לכן יש לנו שתי דרגות, חומר וכוח. אז בדרגת הכוח פועלים כוחות, ואנחנו המקובלים משתדלים להיות שם, לעלות לדרגה הזאת ושם להיות לנסות שם לפעול. בדרגת החומר, חומר זה תוצאה מהכוח, לכן מה שקורה בכוח זה יורד לחומר ומנהל את החומר. היחס הזה בין הכוח לחומר, זה נקרא יחס בין שורש וענף. ששורש הרוחני הוא פועל על הענף, עד לתוצאה שלו הגשמית. לכן, בעולם שלנו, יש תוצאות מהכוחות שפועלים ברוחניות. כן? ולכן הכוחות האלה שיורדים לחומר, הם קובעים בחומר כל מיני מצבים. כמו חגים, ימות השבוע, אפילו יום, לילה, שמש, ירח, הכל מה שמסתובב זה תוצאה מהכוחות עליונים. אז הם שמסובבים את הכל החומר, שיקום שלנו מלא, כן? הם בזה בעצם... הם בזה בעצם מנהלים אותו ומסדרים סביבנו עטיפה הגשמית שבה אנחנו קיימים. לכן אנחנו לפי החוקים רוחניים, שזה רק בכוח, עושים התאמה בחומר. ואז יש לנו מנהגים האלו של הראש שנה, יום כיפור, סוכות, שבת, יום טוב וכן הלאה.
Insisten sobre la pregunta entonces,
la שאלה כלפי הזמן כמו מקום ואין שום הגבלה אם ככה, כל אחד יכול לחגוג את החגים היהודים?
כל אחד יכול לחגוג חגים יהודים, לא יצא, לא יהיה לו שום דבר על זה, זה ודאי, אבל יש מנהג שאם אנחנו רוצים להתאים את עצמנו מגשמיות לרוחניות, אז אני צריך קודם להפוך להיות ליהודי, ואחר כך אני אשמור את החוקים האלו. נגיד, היה לי פעם מכיר שהוא היה כמדומני צרפתי או ספרדי, אני לא זוכר. אז הוא היה עובר תהליך הגיור, זאת אומרת, אז היה לו חוק שחייבו אותו, שכל שבת אתה צריך להמשיך לעשן סיגריה אחת לפחות. זאת אומרת, סימן שעדיין אתה לא שומר שבת. ככה. זה מנהגים.
Pero en este caso es judío en el sentido
אבל במקרה הזה יהודי הוא מי שיש לו רצון כלפי האיחוד. אם כך זה כלפי זה התנאי.
כל אחד שהוא משתוקק להתאחד עם האחרים מפני שמבין שזה הכוח הכללי והצורה הנכונה שבטבע, כן, אדם כזה הוא נקרא יהודי אפילו שלא עבר שום תהליך, גיור ו... ואין לו שום עניין עם ה... כל אחד ואחד. כמו שזה היה בבבל העתיקה, כמו שזה היה עם אברהם, אברהם ובכלל תקופת אבות. לא היו כאלו... בתקופות שהיו בארץ ישראל, לפני... בזמני בית המקדש הראשון, שני, אחרי יציאת מצרים, אז לא היו כאן... כל התהליכים האלה כמו שיש עכשיו, שצריכים עם הרבנות לעשות כל מיני פעולות, אלא כל אחד היה מצטרף, ודווקא היו מצטרפים לעם ישראל הרבה מיוון, הם כתבו על זה, גם כן אריסטו ואפלטו ותלמידים שלהם, היו באים לכאן לתקופות ולומדות עוד בתקופת הנביאים, זאת אומרת שזו תקופה עוד 800 שנה, 900 שנה לפני הספירה. והם היו באים גם מרומא, גם מיוון, והיו לומדים, היה פתוח. מאיפה יש לנו אונקלוס, כל אלו הגדולים בתורה שהם לגמרי לא שייכים לאלו יהודים שיצאו מהבבל והגיעו לכאן. או דרך מצרים שהגיעו לכאן. הם הגיעו, או כמו שנעמי נגיד, כן, נעמי, רות, שהגיעו אחר כך, זה אמא של דוד, המלך.
Usted no salió de Babilonia, pero salió
אתה לא יצאת מבבל, אבל יצאת מרוסיה, הגרת לישראל. איך היה הילדות שלך, מה שאתה זוכר, איך חוויתם את החגים היהודיים שם עם כל המשפחה, ואחר כך כשהגעת לכאן, איך זה השתנה?
נו, אני בעצם כבר לא תפסתי, כמעט ולא תפסתי את הצורת, צורת החיים הקודמת שהייתה ברוסיה, ששם היו עוד מנהגים יהודיים ממש. אני זוכר שעשו לי יום הולדת בגיל 13 מיוחד, שהזמינו הרבה ילדים והכל זה, אבל אני לא ידעתי למה דווקא בשנה כזאת עשו לי את זה. כן, אבא שלי, הוא היה אומר שכשהוא היה ילד, אז לקחו אותו בגיל בר מצווה למקום איפה שהיו מתפללים, בצניות מתפללים שלא יודעים ששם מתפללים, ושם הניחו לו תפילין, פעם אחת בחיים. אז זהו. כל מיני כאלה דברים, זה אני... אני יודע, סבא שלי מצד האמא, אז הוא היה שוחט. אז הוא היה עובד במפעל, בשחיטה רגילה, אצל רוסים. אבל גם כן היו מגיעים אליו אנשים שהוא ישחוט בבית תרנגול, שהיא שחיטה כשרה. כל מיני כאלה, אבל זה לא... הם היו שומרים על החגים. מצד אחד סבא וסבתא של אמא, הם היו מאוד דתיים, והיו משתדלים לשמור את החגים, ומצד שני... סבא וסבתא מצד האבא, הם היו קומוניסטים שהיו מזלזלים בהכל. אז, והיינו חיים יחד. כאילו, חצר אחד גדולה, ובית הזה, ובית הזה, ואנחנו
בבית הזה. אלמדיו.
כן,
באמצע.
זה היה ממש... הייתה אווירה מאוד מיוחדת. אבל אני לא, 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 לא הייתי מזדהה עם זה לגמרי. הייתי כבר מודרני, ורק מדע ומשהו קדימה, ולא...
אבל כן, ארגנתם סעודה לראש השנה, ישבתם סביב השולחן, גם מי ששמר על המסורת ומי שלא, התכנסתם בזמן לחגוג את ראש השנה, שנה חדשה?
אני לא ידעתי מה שהם עשו בדיוק שם סבא וסבתא, הם עשו את זה בצורה נסתרת. אבל אצלנו בבית כבר לא היה.
Por qué?
מדוע?
ההורים רופאים, מודרניים, ועברו כבר כל השינויים של הממשלה הסובייטית, ככה, הכבידה על כולם. לכן זה כבר לא היה. אצלי לא היה אף מושג על שום, על שום חג או... או מועד או משהו יהודי, כלום.
אם כך, מתי החל התפיסה הזאת של חשיבות החגים בך, מבחינה פנימית?
זה נעשה כבר מאוחר מאוד, שאני הייתי כבר בגיל, אני הרגשתי שאני יהודי, אני ראיתי גם יחס שונה אליי. אבל באמת התחלתי לשייך את עצמי לעם ישראל רק במלחמת ששת הימים. ששמעתי שבאמת ישנה המדינה, ושם אפשר לחיות בצורה חופשית, שאתה שווה לכולם, ואתה יכול שם להיות לא סוג ב' אלא כמו כולם, וזה מאוד עבד עליי.
Eso ya estando en Israel.
וזה כבר בישראל?
כן, במלחמת ששת הימים אני הייתי כבר בין כמה? 21, 22. נולדתי ב-46, וזה היה ב-67. כן.
Y luego ya cuando empezó
ולאחר מכן כשהתחלת ללמוד קבלה, כמובן שהוא תפס משמעות חדשה עבורך.
על קבלה אני לא ידעתי, אני הייתי רק ציוני. לא דת ולא כלום. דברים האלה אני לא קיבלתי.
כלומר, כלפי החגים, האם נהיה להם משמעות שונה עבורך ברגע שהתחלת ללמוד קבלה? כלומר,
במקום שאני הייתי, זה לנינגרד, סנט פטרבורג של היום, שם לא היה זכר לשום החגים. כלום. ולכן, אני לא הייתי קשור לזה, ובכלל שייך, והייתי מסתכל על הדת כמו על דבר שזה כבר יצא מהחשיבות. אנשים כבר גדלו למעלה מזה, להאמין לכל מיני כוחות הטבע שמנהלים אותנו, אנחנו מנהלים, צריכים לנהל את כולם. ככה זה. הייתי מדען, הייתי כבר לומד באוניברסיטה, בביוקיברנטיקה. זה תפקוד הבני אדם, תפקוד המוח, תפקוד הגוף, איך זה פועל, ולכן לגמרי הייתי לא שייך. דת זה היה משהו שזה, הייתי מזלזל בזה לגמרי. כל הדתות.
כשהכרת את רבש, אם כן, מרגע שהכרת את רבש, החגים כבר נתפסו בצורה אחרת מבחינתך?
לא. אני הגעתי לארץ ישראל, אני רציתי להכיר את היהדות, מנהגים, כל המורשת, כל מה שיש, אבל אני לא הייתי נמשך לזה כדתי. אלא שזה שייך לתרבות, להיסטוריה של האומה שלי, אז אני צריך את זה. כל אדם אינטליגנטי, הוא צריך לדעת את הדברים האלה, מי הוא, מה הוא, מאיזה שורש, למה ואיך וכן. וזה מה שאני לכן התעניינתי. אבל התעניינתי לא כדי לקיים את זה ולהיות דתי. אלא אם כן, אמרו לי הרבה אנשים שמה שאתה מחפש, כי אני שאלתי, כי הרגשתי שביהדות יש דבר כזה, איזה סוד פנימי, כן? אז הם אמרו, אתה צריך ללכת לדתיים, לשאול אותם. נו, שהלכתי לדתיים, אז הם אמרו, אתה תקיים וגמרנו, מה אתה צריך עוד? להתפלל, ויש לך להתפלל, לעשות כשרות, יש לך לעשות כשרות, מה עוד? וזה הכל היהדות. אני קיבלתי מזה ממש ככה כמו מכה, כמו סתירה. עד שאני הגעתי לרבש. כשהגעתי לרבש, מצד אחד ראיתי יהודים דתיים, בשחור, בהכל, ככה, נמצאים, יושבים, לומדים, מצד אחד, מצד שני, מדברים בצורה מדעית, בצורה מאוד ברורה, וללא שום קשר להאמין, להתפלל, כל מיני, לא. אלה, מה אנחנו צריכים לחקור בטבע ולדעת. וזה מאוד קנה אותי. ולמרות שהם היו דתיים, לא הייתי משייך את זה לדעת.
por una visión más científica.
כאילו מבט יותר מדעי ממה שאתה אומר. אם כך, לחגוג את החגים, זאת אומרת שחלק מהמשפחה זה דבר מאוד טבעי, מתאספת, המשפחה מתאספת, וחלקים אחרים לא. איך אפשר להתגבר על הנושא של המרחקים הפיזיים ולהרגיש שכל המשפחה מאוחדת סביב איזה חג?
זה אי אפשר. אם אנשים לא הבינו מהות החג, לא יהיה להם נקודה משותפת. או שהם ככה הם קיבלו מסבא סבתא, מאבא ואמא, וכן הלאה הם ממשיכים, ולכן יש להם משהו ככה כמו בכל אומה, בכל משפחה אולי, יש דבר שמשתף אותם. אבל אם הם באמת רוצים שזה יקשור אותם גם כן לעתיד, זה רק אם הם יחקרו עד כמה שדברים האלה הם נמצאים בפנימיות הטבע. עד כמה שחייבים לקיים את זה מפני שיש בזה כוחות מיוחדים, שאנחנו מעוררים בזה כוחות הטבע והם שומרים עלינו, ואז אנחנו כך שומרים ומתקדמים.
איזה מסר סופי לקראת החגים, כל מהצופים שלנו בתוכנית?
ודאי שנהוג להגיד לקראת ראש השנה, שנה טובה, לשנה הבאה תכתבו, אבל אני חושב שמה שאנחנו צריכים להעביר אחד לשני, שבזה שאנחנו נתחבר, שזה העיקר, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, אם אנחנו נתחבר בינינו, אז אם כך, אנחנו נגיע לשנה טובה באמת. וכך כל פעם. ולא שרק לקראת ראש השנה אנחנו צריכים להיות מחוברים, אלא להיות כמה שיותר מיום ליום, עוד יותר ויותר קרובים נפשית זה לזה, עד שכל כך נרגיש את עצמנו קרובים בלבבות, בלבבות שלנו, כאחד, להיות כאיש אחד בלב אחד. אז אנחנו נרגיש את הכוח עליון, הטבע הכללי, שהוא ממלא את הלב שלנו המשותף. זה באמת יהיה לנו שנה חדשה טובה.
כי אסיסיה, מוצ'ל גרסיה.
שכך יהיה, תודה רבה.